Mocno.
תודה רבה.
בלי סוכר,
זה טוב, לא?
כן, אני למרות שאני הסתכלתי, זה בסדר. אבל לא ממש הסתכלתי. הוא לא חבר.
ראינו בפעמים הקודמות בדברים על עם ישראל את ההתגלות של כנסת ישראל, קשרנו את זה לספירת מלכות, שזוהי כנסת ישראל, ויש בה, אפשר לומר שבקטעים האלה הרב קוק מייצג את הייחודיות של עם ישראל, את העובדה שעם ישראל הוא עם שונה ומיוחד. כאן בדף שלפנינו אנחנו נראה את היסוד ההפוך, זאת אומרת אפשר לומר את היסוד של ההתקשרות לכלל האנושות, אפשר לקרוא לזה היסוד הפרטיקולרי והאוניברסלי. כן, זאת אומרת, האם עד כמה עם ישראל הוא עם שונה, נבדל, אחר וכן הלאה, לעומת עם ישראל כחלק מהחברה האנושית, כחלק מהתרבות האנושית וכן הלאה. ואנחנו רואים ברב קוק כל הזמן את ההתנדנדות הזאת. לא התלבטות, זאת לא התלבטות, אלא התנדנדות. עכשיו, למה זאת התנדנדות? כי מצד אחד הוא קשור לעם ישראל באופן מוחלט, והוא מציין את ייחודיותו של עם ישראל, את הקדושה שבו, את האחרות שבו, מצד שני הוא מדגיש את אי האפשרות של התרכזות בקבוצה אחת. הפתרון הבסיסי לדבר הזה הוא שעם ישראל הוא איננו עם רגיל, הוא איננו עם רגיל, אלא הוא עם מיוחד. כיוון שהוא עם מיוחד, אפשר להעלות על הדעת את הלגיטימיות של ההתייחדות של העם היהודי. זאת אומרת, אמרנו את הדבר הזה, אני חוזר על זה רק באופן כללי. זאת אומרת, עם ישראל הוא עם שונה. עכשיו, מה הייחודיות שלו שמאפשרת לשמור על היסוד המיוחד שלו? דווקא הכלליות שלו והטוב שלו והקשר שלו והדבר שלו.
יש עוד כאילו עוד לאומיות שכאילו תעלו את אותו דבר חוץ מ...
לא יודע, לא מכיר, לא מכיר דבר כזה, אבל תשמע, אתה יודע, זה ספרות העמים, זה משהו אינסופי. אבל מה שהרעיון הוא רעיון של ההטבה, של הקשר, של הכלליות, של הכלליות, של עם ישראל, הוא עם כולל את כולם. ולכן יש לו קשר לכולם, וזיקה לכולם, ומרגיש קשר לכולם, כמה שהוא מיוחד, הוא קשור לכולם. כל המודל הזה, זה המודל מאוד מאוד מאפיין את הרב קוק, ולכן הוא כל כך חשוב לו, שכל הזמן הוא מדגיש אותו. בכל אופן, למרות שכאילו יש לנו איזה מודל שפותר את הבעיה, של איך בצד אחד אנחנו כן מחוברים לעם ישראל, ובצד שאנחנו מחוברים לעולם, והכלליות של עם ישראל פותרת לכאורה את הבעיה, למרות זה, אנחנו רואים קטעים כאלה וקטעים כאלה. מובן? אז הדפים, הדף שלפניכם הוא דף שהולך לכיוון הזה יותר בקטעים האלה, אבל המבחר הקטעים הוא עצום, אנחנו רואים ממש מבחר קטן של הדברים. אז בואו נראה את את הקטעים שלפנים. ראוי היה שכל תוכן של קדושה יילקח בראשית השגתו מכללות האדם, שהרי ההכרה של הקדושה כללית היא, ותוכן הקישור של האדם עם השם הוא תוכן שלמעלה מכולם, ואחר כך יהיה נמשך בלבוש מיוחד ישראלי. אבל הקלקולים שבעולם כולו גרמו שנשתכח יסוד הקוד, שימו לב לביטוי הזה, הקלקולים שבעולם, תמיד זה ביטוי שמאפיין את הירידה, את השינוי, רגע המעבר, החטאים, הקלקולים, העוונות, תמיד תשימו לב כשיש בהרבה מאוד קטעים אנחנו רוצים את הדבר הזה, כאילו איזה מין תיאור של מצב לכתחילה. ראוי היה שיהיה טעם העץ כטעם פריו, אבל בסוף יש טעם העץ לא כטעם פריו וכו'. ראוי היה וכו'. תמיד יש איזה מין רגע, ולכן ברגע שאתה שם לב למעבר, לשורת המעבר, אתה יכול להבין את שתי הבחינות. וזה נצטרך כך להבין. מה עם שתי הבחינות שמתוארות פה? אם כן, בהתחלה ראוי היה שכל תוכן יילקח בכללות האדם, ואז יהיה נמשך בלבוש מיוחד ישראל. אבל הקלקולים שבעולם כולו גרמו, שנשתכח יסוד הקודש מכללות האדם, ונעשה בישראל יצירה חדשה, שמשום כך צריכה כל מחשבת קודש להימשך ממקור ישראל בראשיתה. ומכל מקום, ישנם גיבורי כוח שהם מוצאים את יסוד העולם שבשורש נשמתו של אדם הראשון, ההולכת ומפעמת את ליבו של האדם בכללו, ועומק טוב זה מתקדם אצלם לכל, ואחר כך לוקחים את התמצית של הקודש הזה ומלבישים אותו את בגדי ההוד של התורה והמצווה וכל קודש המיוחד שישראל מצוינים בו, עד שממשיכים לעצמם גם דבקות אלוקית מפולשת מאורה של תורה ושמחת המצוות מרוב כל. תביטו רגע בקטע הזה, תסתכלו עליו רגע, תכף ננסה להבין מה קורה פה, בסדר? תסתכלו עליו רגע, תכף נשאל כמה שאלות. כמובן, השאלה, אתם מניחים איזה שאלות אני אשאל, ציורים, עניינים וכו', כן? כי אתם יכולים להבין שכל דבר צריך להתקשר לדברים שאנחנו לא יודעים, לא רק...
יכול לומר
מפנשקה. טוב. בואו נראה מה זה הבחינה הראשונה, מה היה ראוי להיות. מה? למה אתה מחייך? לא נכון?
אמת ויציב.
עוד דוגמה, או במרחב או? טעם בעץ, נכון? אז בואו נצייר רגע. היה ראוי שיהיה אור במרחב. נכון? יפה, מה קרה?
הצטמצם.
כלומר, מה קרה לאור? איך באה המילה פה?
נגנס.
כאן, נכון? יפה, אבל פה, בקטע הזה.
נשתכח.
נשתכח יסוד הקדושה שבכללות האדם. ומה? ועכשיו, איפה באה הקדושה?
ישראל.
הלאה. יש אנשים
שיכולים
להפיץ
את האור.
להפיץ?
לא, שהם לא להפיץ.
לא להפיץ? מה הם יכולים?
למצוא את האור מחוץ לישראל.
למצוא את האור, איפה? במרחב. לראות את הכנוזי, לראות את האור במרחב, ומה הם עושים עכשיו? אז לכאורה הייתי מצפה שמה יקרה?
שכל המרחב
הוא אור.
עושים חזרה, הוא אומר דווקא על ידי המצוות או משהו.
אתם מבינים מה קורה? זאת אומרת, הם מגויים את האור במרחב, אבל זה לא שנהיה אור במרחב והנקודה נעלמת. היה אפשר לעלות מחשבה כזו, נכון? יש אור במרחב, שלום שלום, לא צריך את הנקודה. הנקודה היא בעלת ערך כאשר אין אור במרחב. עכשיו כאשר יש אור במרחב, לא צריך את הנקודה. הוא אומר, לא. הם מוצאים את האור במרחב, ובכל אופן יש נקודה, אז מה הם עושים?
מספחים אותו לנקודה.
הם מספחים אותה, יפה.
מרחיבים את הנקודה.
הם, הוא לא אומר כאן מרחיבים את הנקודה, אלא מה הוא אומר?
מלבישים,
מלבישים את האור במה? בהוד של תורה ומצווה, שזה משהו ישראלי. הבנתם? זאת אומרת, הם לא, הם שומרים על הייחודיות שהתורה והמצוות, שבסוף זה תורה שלנו ניתנה לעם ישראל, נכון? אז הם מעניקים את זה. אז זאת אומרת, אז עכשיו מה הוא? הוא, אז במה הוא שונה הצדיק מהסוג הזה, מהצדיק הרגיל, יודע מה שמיוחד בעם ישראל?
הוא
לומד פילוסופיה, אתה אומר. זה תן לך, אבל אני חושב. מה שאתה אומר, אני אומר מה שאתה אומר. מה?
הוא
מתחבר לאנושיות, ומה הוא עושה?
הוא משחרר את הנקודה.
הוא מבין את הקדושה במובן יותר רחב מאשר אדם שמתחיל בדרכה.
נכון, הוא מבין את הקדושה. בעצם השאלה היא כזאת, האם לדעתכם נשאר פה איזה גדר, נשארת פה גדר?
כן, לפי הצדיק שנולד שם, אז לכאורה, כאילו...
יש איזושהי גדר, אבל האופי שלה משתנה, נכון? כי פה, בתמונה הרגילה, זה אור, זה חושך, אין חכמו, זה הגדר ברורה. אבל פה, כיוון שהם רואים את האורות שנמצאים, אז הם, אז תגיד, אם הם רואים את האורות, אז מה, אז כנראה זה יש פה אור, אז מה יש פה?
יש כאילו מנגנונים להחזיק את האור, כנראה.
מה המיוחד שמעניקה הנקודה?
שהיא מגלה את האור.
בסיס.
שהיא מגלה את האור?
מזככת.
כן, מזככת אותו. כלומר, מה שהיא מאפשרת ל...
היא נותנת לו צורה.
כן, זה כאילו, אם אתה נשאר מחוץ לתורה ומצוות, אז זה עוד פשוט.
שנייה.
מה? אם אתה נשאר מחוץ לעולם של תורה ומצוות, אתה לא יכול לרחוז באור. כאילו, זה בורח לך. אתה יכול לשים לב שיש שם משהו, אבל אתה לא יכול להניג את מתוך
כזה. להגן את זה, בתוך המציאות. זאת אומרת, התורה והמצוות, יש להם אופי שמצליחים לקחת את האורות הכלליים האלה ולהניג אותם, להכניס אותם לתוך איזשהו... לעולם המציאותי הקונקרטי, שזה תמיד שומרים על תורה ומצוות, שמסוגלים להגן את זה בתוך מציאות, לעומת קדושה שהיא תמיד כללית, ויש בה תמיד איזה בעיה, יש תמיד איזה חשש לגבי הקדושה בכל מקום, שהיא איכשהו בורחת מהחיים, היא לא מספיק מחוברת, כן? אז הרב קוק אומר, לא, אני לוקח את הקדושה הכללית, ואני גם מקבל את זה, שכאן אמרתם ש... שזה כאילו הוא לוקח, האופי של הקדושה משתנה, הראייה שלו של הקדושה משתנה, הצדיק, מה?
זה קיים עוד לפני שהיה קיפולים,
נכון,
אחר כך היה נמשך ולמוד שמיוחד ישראלי, גם כאשר
בתוכנית המקורית, אז אתם שומעים, זאת הערה מאוד חשובה, גם בתוכנית המקורית היה מצב של אור. אני לא יודע איך להגדיר אותו, לא רוצה מה אור קלוש, כי זה לא נכון שהוא קלוש. אני לא רוצה להגיד קלוש. אור, אני אקרא לו כללי, בסדר? אני אקרא לו אור כללי. גם בתוכנית המקורית, נכון? שהרי, ואחר כך, בשורה השנייה, יהיה נמשך בלבוש מיוחד ישראלי. זאת אומרת שגם בתוכנית המקורית היה ראוי, היה מיועד שיהיה איזה מין אור כללי שהולך ומתקבץ ומתרכז, ומגיע לאיזה מימוש ואל איזה מין גילוי יותר גדול בנקודה המרכזית, אז הייתי קורא לזה אור כללי ואור, הייתי אומר אולי, מרוכז. זהו.
לא, כן.
זה רעיון יפה. זה דווקא אני יכול לקבל. שזה יהיה מקיף וזה יהיה פנימי.
שאגב זה מאוד קרוב למה שאמרנו, מאוד קרוב למה שאמרנו. אור מקיף, מה שמאפיין אותו תמיד, זה שיש לו איזה גדלות, הקדושה כללית, יש בה איזה גדלות, אבל במקביל יש בה גם משהו שלא נכנס לתוך, לא נהיה קונקרטי, לא נכנס לתוך החיים. והקדושה הפנימית, האור הפנימי, תמיד מה שמאפיין אותו שהוא יותר מרוכז, יש בו אולי איזו הקטנה מסוימת, אבל אתה יכול להתחבר אליו. הוא ממשי, הוא חי, הוא לא רחב, הוא לא כללי, אלא הוא ממש ממש אתה יכול להפוך אותו. שזה אולי המושג של תורה ומצוות. כן, דווקא מאוד מאוד מתאים לי המושג של מקיף ופנימי, שזה יותר טוב כי זה מושגים כבר מקובלים, ולא שאמרתי כללי ומרוכז, שזה גם נכון, אבל אלה מושגים כבר קצת, הם לא כל כך מקובלים. מקיף ופנימי, מושגים ממש קלאסיים, אתם מוצאים אותם בכל ספרות הקבלה ובכל ספרות החסידות, כל הזמן מדברים על מקיף ופנימי.
כשאתה אומר על מקיף ופנימי, זה נשמע כאילו יש הבדל יסודי בסוגים של קדושה. כאן זה לא נשמע כאילו יש הבדל יסודי בקדושה עצמה. זה נשמע פשוט שברמה הפרקטית, אם אתה רוצה להשיג את הקדושה הזאת, אז אתה צריך לשמור את האור מצוות. זה לא אומר שהקדושה עצמה היא במהותה שונה.
זה לא, כשאומרים מקיף ופנימי, זה לא אומר שהקדושה שונה, אלא זה רק אומר שהיא הולכת ועוברת תהליך. זה עובר את תהליך מסוים שבסוף אתה, זה נהיה שלך. זה לא אופס, זה לא שתי קדושות, זה לא כך. זה אותה קדושה, זה אותה התייחסות לנסתר, לעליון. מה זה קדושה? תראו, אנחנו משתמשים במילים שלפעמים הם, כשאנחנו הולכים להגדיר אותם כמילים כל כך רוחניות, אבל אנחנו צריכים בכל אופן להגיד משהו. המילה קדושה, זה אומר היחס לאלוקים, היחס לנסתר שבמציאות, לאחדות שבמציאות, לנשגב שבמציאות, למאיר שבמציאות. זה הקדושה. אז אתה יכול להגיד, יש קדושה בכל מקום. אתם יודעים שכשלמדנו את הקטעים על הנצרות והדתות האחרות, תמיד הביקורת של רב קוק, ואמרנו את זה, היא שהדתות האחרות יש בהן תמיד חיפוש ויש קדושה. ושימו לב מה אומר. הכרה של הקדושה כללית היא. כלומר, רב קוק אומר, כל בני האדם, כולם מחפשים את הקדושה. הקדושה היא כללית. הקדושה יש בה משהו נשגב, משהו שכל בני האדם קרובים אליו. הרב קוק מאמין שבני אדם מחפשים את אלוקים. הקדושה היא כללית, היא לא, זה לא שלנו. אתם מבינים? דבר מאוד חשוב להבין. הקדושה נמצאת בכל מקום. זה התיאור הזה של מרחב. היא נמצאת בלבבות של כולם. כל בני האדם קשורים בצורה כזו אחרת לאלוקים. אבל מה הבעיה? שהקשר הזה, אתה לא יודע מה לעשות איתו. זה קשר שהשאלה, מה אתה עושה איתו עם הדבר הזה? אדם נובט בו איזה מין ניצוץ של קדושה. בסדר, מה הוא עושה איתו? אז הוא יכול להפוך את זה לאליליות. הוא יכול להפוך את זה לאיזה מין רוחניות מנותקת, כמו שדיברנו על הדתות האלה שבורחות מהמציאות. הוא יכול להפוך, יש כל מיני תגובות לקדושה. לצערנו גם יחס לקדושה יכול להוביל לדברים גם קשים ונוראיים, כן? לאכזריות, לאלימות, לתוקפנות, לכוחנות. כל מיני דברים שהניצוץ הזה של הקדושה הוא ניצוץ שיכול לצערנו הרב לעורר גם דברים לא טובים, מכיוון שהנפש של האדם היא כשזה בא לתוכה, היא השאלה איך היא מגיבה לדבר הזה, כן? אומר הרב קוק, אם הנפש של האדם היא אחורה ויש בה בעיות מוסריות ופתאום מציץ שם ניצוץ הקדושה, אז פתאום הכל הופך להיות למשהו מאוד מלאים. זה מה שאומר על קין, אם אתם זוכרים, כן? שהמגע עם הקדושה הפך אותו לאלים, הפך אותו בסוף לרוצח, ולכן זה כל כך מסוכן. צריך מאוד להיזהר בנקודה הזאת. אז לכן, יש בזה הסתתרות, וההסתתרות הזאת יש בה גם מעלה, יש מעלה בזה שהקדושה מסתתרת, שהיא לא גורמת לנזקים, יש בזה גם מעלה.
כן, ההבדל פה שהצגת בין בעצם בשני הדברים זה רק אפשרות של המצוות, זה לא הבדל יסודי בין האנשים. כל אדם שקובעתי.
אז מה שהוא יגיד, הרב קוק תמיד חושב שיש אנשים כפרטים יכולים לחיות חיים של, כאילו להתחבר לקדושה באופן פרטי, בגלל שזה יצא נכון וטוב. הוא אומר את זה, הוא אומר, אני לא מדבר על פרטים. הוא אומר, חברות שלמות, עמים שלמים, הם לא יודעים לעשות את זה. אין להם את הסגולה הזאת לבוא במגע עם הקדושה ולהיות מסוגל להתרומם על ידה ולא להשפיל אותה. זה תמיד אנחנו צריכים לזכור דבר שלמדנו אותו בזמנו, עניין של הבדלה והכללה. כל מפגש בין שני עולמות, הנמוך והגבוה, תמיד יכול להיות או על ידי זה שהנמוך יעלה לגבוה, כלומר יתחבר אליו ויתרומם על ידה, או שהוא המפגש יהיה מפגש הפוך, שבו הנמוך ינמיך את הגבוה ויהפוך אותו לגס ומסוכן. תמיד זה ככה פגישה בין שני עולמות, יש בה סיכוי וסיכוי. ולכן אנחנו תמיד צריכים, כשאנחנו יוצרים מפגש בין העולמות, אנחנו תמיד צריכים לעצב אותו ולבנות אותו ולהכין אותו, כדי שהוא יהיה נכון והוא לא יהיה הרסני. תמיד. כל הפגיעות של הקדושה בהיסטוריה של עם ישראל, כמו מעשה העגל, כמו נדב ואביהו, כל הסיפורים האלה, או הצילי בני ישראל ששלחו את מבטם, שלחו את מחשבותם והשיגו מה שלא יכולים, כל הדברים האלה שקורים שם, רמב"ם אומר לנו, על פי חז"ל, נתחייבו כליה. כלומר, כל הדברים האלה קורים, מה פה שנתחייבו כליה? כי ברגע שהנמוך נוגע בדבר הגבוה, והוא לא מתרומם אליו, אלא מנסה להנמיך אותו, הוא בעצם נהרס על ידו. זה יהרוס אותו. עכשיו, זה יכול להרוס אותו, יכול להרוג אותו פיזית, זה יכול להרוג אותו רוחנית, זה יכול להרוס, להפוך אותו לדאש, זה יכול להפוך אותו, לא משנה מה. זה הורס את המציאות. זה יכול, למשל, להחליש, לא בצורה כל כך אלימה, אבל זה יכול להחליש את האדם. שמישהו הנמוך נצמד לגבוה, והוא לא עושה את זה נכון, אז הוא יכול להיות כמו איזה מין... לעשות זה בצורה של חולשה, בצורה של, של, של לא בצורה של פנים אל פנים, אלא סוג של גב לגב, סוג של קשר שהוא לא בריא, אנחנו יודעים, נכון? מישהו שנדבק למישהו, וזה לא מפתח אותו, אלא רק פוגע בו והורס אותו, וגם הורס את העצמאיות שלו, את העצמיות שלו וכן הלאה. לכן מפגש בין הנמוך והגבוה, חייבים, אנחנו צריכים לשמור אותו. א', הכנה מיוחדת, אנחנו רוצים שיהיה בו איזה עצמיות, שיבוא מתוך רצון חופשי, שיבוא מתוך הכנה מוסרית, שיבוא מתוך כישרון שיודע להעריך ולהריץ, להיות רגיש אל הקדושה. ואז המפגש הזה יהיה מפגש מרומם, כן? כי אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים באים לאיזה מקום, אדם מביא את החבר שלו לאיזה רבה, לרבה שלו. אז החסיד בא, והוא כשבא אל הרבה, בשבילו הרבה זה אור גדול, והוא בשבילו מתרומם עם זה ומתעלה. והחבר שלו מגיע כבר עם כל הציניות, ועם כל ה... הוא לא מוכן לזה, ואז הוא אומר, אלא, זה הרבה שלך, הוא רק מוריד, הוא רק מנמיר, הוא רק... הוא בכלל לא מרגיש שום דבר שקורה שם, הוא רק... אתם מכירים תופעות כאלה, זה יכול לקרות בקלות, בכל דבר שנוצרת פגישה בין דבר... שהוא בחוץ ובפנים, נכון? בחוץ ובפנים, תמיד השאלה היא, האם החוץ יסתפח לפנים, או הפנים יתחלל על ידי החוץ, נכון? זה מה שנקרא מציצנות. מה זה מציצנות? מציצנות זה שאדם עומד בחוץ, הוא מציץ לאיזה מקום סודי, נכון? לשניים שמדברים, הוא מקשיב פתאום לאיזה שיחה, אבל הוא נשאר בחוץ. אז הוא מחלל את הדבר הסודי, הפנימי, הייחודי שקורה שם. ההצצה מחללת את המקום, כי הוא בא עם העולם החיצוני שלו, והוא לוקח את זה אליו, הוא הורס אותו. אבל יש פעמים שזה לא מציצנות, שקורה משהו פנימי וטוב, ומישהו מקשיב ומסתפח לזה, ומתעלה על ידי זה, ומתרומם על ידי זה, וקורה לו משהו גבוה. אבל תמיד זה השאלה, האם האדם, רשות הרבים, מתקדשת על ידי רשות היחיד? או שרשות היחיד מתחלנת או מתחללת על ידי רשות הרבים. תמיד יהיה הדבר הזה, ולכן תמיד אנחנו צריכים לשמור, זה הבדלה, זאת ההבדלה, תמיד שומרים על איזה מרחק, כדי לאפשר לאדם את הריחוק הזה, ושהוא יכול בזמן הנכון, בשלב הנכון, להגיע אל הדבר הקדוש.
אני הבנתי שכשיש קדושה, זאת אומרת, יש שני עולמות נפגשים, אז יש שתי אפשרות של העולם העליון צורכן, הקדושה, תעלה את העולם הגשמי, ולהפך, שומעת שקדושה תרד, ולא שה... לא הבנתי כבר איך זה שיש מפגש עם הקדושה, יכול להוריד גם, מבחינה מסוימת, את העולם
הקדוש.
הנמוך, בביטוי של קין לדוגמה, זאת אומרת, יש, כשאני מבין שזה לכיוון כזה, לא כשזה לכיוון כזה.
כן, לא, יכול לקרות דבר כזה, מכיוון שלעולם הנמוך לפעמים, אם אל תחשוב על חומר ורוח, אל תחשוב בצורה הזאת. תחשוב על אנשים, תחשוב על תודעות.
יש אנשים שהם חיים בעולם נמוך, יש להם סוג של חיים סביר, הם יודעים איך להסתדר. פתאום אתה מפגיש אותו עם משהו שזה גדול עליו בכמה מספרים, אתה הורס אותו. אתה פתאום מראה לו כאילו, למשל, כולך לא שווה כלום, אתה לא שווה שום דבר, משהו, משהו כזה. תראה, יש עולם אחר, אתה לא שווה כלום, אתה הורס אותו. אתה יכול לגרום לו, אתה עכשיו...
קדושה לא נכונה.
לא, בדיוק. לא, מה זה קדושה לא נכונה? זה המפגש שלו עם הקדושה. זה המצב הזה שהנביא מזדעזע ונופל וקורס כל כולו כשעומד במצב הנבואה. נכון? כל הגוף שלו קורס, מה קרה? הצד הנמוך, כשהוא בא עם מגיע לקדושה, הוא לא יכול לעמוד. אז בביטוי של הנבואה זה שהוא מזדעזע ונופל וכו' וכו'. הודי נהפך עליי למשחית. כן, מה שדניאל אומר. אז מבחינה רוחנית זה דבר מאוד עמוק. עכשיו, יכול להיות גם דבר שזה לא רק הופך אותך אני יודע, ללא שווה, אלא גם האנושי שבך הוא מאבד את מעמדו ואת ערכו. זה העניין הזה של עובד עבודה זרה, שאולי נמחק בעבודה זרה. הוא האלים הופכים להיות משהו כזה כל כך חזק, אולי גס, בעיניי, לא משנה, שעובד עבודה זרה נמחק שם. בכלל לא קיים כגברה. תמיד אני מזכיר את אברהם אבינו, כן? אברהם אבינו, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, שוחח איתו, הוא מבקש אליו, פונה אליו, דבר שלא עולה על הדעת בעולם של עבודה זרה. בעולם של עבודה זרה, לעובד עבודה זרה אין שום מעמד. כלום, הוא אפס, הוא בחוק לגמרי. תמיד? זה מראה לך שוב. הוא גם יש לו איזה קדושה מסוימת, יש לו איזה משהו. אבל זה נושא אופי שבעצם מטשטש אותו והורס אותו. לא נותן לו את המקום שלו, את המעמד שלו, לעמוד לפני אלוקים. תחשוב שאברהם מתווכח במרכאות. התורה בכוונה מעצבת את זה בצורה כזו, כן? אולי יש 50, אולי יש 40, אולי 30. לא תחשוב, אנחנו כל כך כבר רגילים לקטעים האלה בתורה, שאנחנו לא רואים את הפלא שבהם. אבל בעולם העתיק, לשמוע כזה דיאלוג, זה מופרע. זה לא יכול לעלות על הדעת. זאת אומרת, אדם דבר עם האלוקים, והאלוקים דבר איתו ואומר לו, גם את ככה וגם כך, מנהל איתו, הוא בן שיח שלו. בכלל לא עולה על הדעת דבר כזה. העולם העליון הוא מוחלט, והעולם האנושי הוא... ולכן נורא נורא חשוב. התורה באה ואומרת, לא, יש בך צלם אלוקים, אתה חשוב, ואתה בא במחירה אל הקדוש ברוך הוא, ואתה עומד מולו, זה מרומם את החיים שלך. ואתה יכול לקדש את החיים שלך בתורה ומצוות וכו' וכו'. מה אתם עושים? זה כל המערכת כולה תועלת ביחד. אז נקבל את המילים מקיף ופנימי, אני חושב שזה ממש טוב. לגבי השאלה הזאת, שכאן יוצא לנו שכאילו בתמונה הראשונה והאחרונה נשאר תמיד איזה נקודה, נשארת נקודה בתוך מרחב, וזה לא שהכל בסוף נהיה זה מרחב מואר. מה דעתכם על הדבר הזה? מה הוא רוצה לומר?
לדעתי זה לא... זה לא אומר שהמרחב נשאר חשוך, זה אומר שכאילו הנקודה נהיית מועלת יותר ביחד.
משהו כזה. עכשיו תראו, יש כאן קטע שאומר את הדברים האלה. בואו נראה את הקטע הזה. תגידו לי אם הניסוח פה יכול להנהיר לנו את הדברים. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. כלומר, עם ישראל המוגדר. אמנם, התכלית האחרונה אינה התגדרות יחדות לאומיות בלבדה, כלומר, לשאר ישראל יהיה נפרד עם גדר ברורה וכו', כי אם שאיפה לאחד את כל באי עולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, אז לכאורה, איזה תמונה יש לנו פה? שכל המרחב מואר. עכשיו, תראו את המשך המשפט. אף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד. אתם רואים? הוא מחזיר את הנקודה. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול. מה אתם מבינים מזה? איזה מודל זה של עם ישראל או נקודה או זה? מה המודל שיש פה?
אני אמר כולה שהיא יותר מוארת.
יותר מוארת. כמו שצבי אומר. זאת אומרת, יש פה איזה מין... אני, זה מה שאני שואל על העניין הזה של, של הגדר. לי יש איזו הרגשה שכאילו הרב קוק מוריד את הגדר, כי הגדר, היא צריך אותה בגלל שהמרחב הוא חשוך. עכשיו, מה זה חשוך? כשיש יצרים, וכשיש בעיות, וכשיש מאבקים ומלחמות, והנמוך תוקף את הגבוה, והחול תוקף את הקודש, וכל הזמן יש מאבקים, אתה חייב לשים גדרות. המבדיל בין קודש, אתה חייב לשמוע, אחרת תהיה פה פשוט חאוס גמור. אבל ברגע שהמרחב מואר, ויש את הכל, והעץ והפרי עובדים ביחד באיזושהי צורה, אומר רב קוק, נכון, המרחב מואר, אבל הנקודה, כלומר, יש איזושהי בחינה בתוך המציאות שעדיין צריכה להיות כל הזמן באיזשהו אור יותר, באחדות שלה, בייחוד שלה, אולי בחיבור שלה אל התורה ואל המצוות. תמיד יישארו איזה סוג של הדרגה. אני בעיניים, בדמיון שלי, אני אשאל אתכם אם זה מתאים לכם, כאילו לסלק את הגדר הזאת, כן, לסלק אותה, אבל לעשות פה איזה אור יותר מרוכז באיזושהי צורה ששופע, כאילו משהו אולי גבוה. כי הייתי, בדמיון שלי, פעם חשבתי שכאילו אתה מאיר בפנס אל המרחב, אז פה אתה רואה אור מרוכז, ולאט לאט הוא הולך ונקלש בצדדים. אבל זה לא גדר, זה לא גבול. פשוט יש איזה מקום ששם האור הוא... חזק, מה?
מעגלים כזה.
מעגלים כזה, פשוט תדמיינו פנס שמאיר למקום אחד, פה יש הרבה אור, וזה מין כזה גולש לצדדים, כן? משהו כזה. אבל אתה לא שאתה שם גדר, כאילו השבת שופעת לימי החול, משהו כזה. הפנימיות שופעת אל החיצוניות, אין לך חול במובן הגס, אלא הכל נמצא בתוך הקשר, הכל קשור, אלא שלא באותה דרגה.
אני הייתי
יוצר מרחב, אתה יוצר גדר יותר גבוהה. אני מבין שאתה אומר.
זה מפיץ החוצה, אבל בחוץ לא יכול להיכנס לבחינים.
כן, אבל אני חשבתי, אני מבין מה שאתה אומר, בסדר. אני לא יודע, תראו, הקטעים לפניכם, את האסוציאציות שלי אני שואב מהקטעים האלה, תבינו. זאת אומרת, הכל לפניכם, זה מה שאמרתי, זה הרווח שנותנים בקטעים, אני לא בא ומרצה לכם את הדברים, אז אתם צריכים לקבל את איך שאני תופס. פה הכל לפניכם, הכל נמצא לפניכם. עכשיו תראו, אני רוצה שתזכרו תמיד, 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 תמיד. הציור הזה שאתם רואים מול עיניכם, אז אנחנו יום חול וקודש, ישראל ועמים, חול ושבת, אבל תזכרו תמיד שזה גם ציור של נפש האדם. אל תשכחו את זה. וזה הנפש שלנו, וכאן, במרכז, מה נכתוב?
אני את.
אנחנו. תדברו בשפה של הנפש.
שמה, לא?
שמה זה הכולל.
צלם אלוקים. משהו בדרן, נו.
אני הייתי אומר, לא, אתם לא אומרים דברים לא טובים, אומרים דברים טובים, אבל אני הייתי רוצה שתשתמשו בשפה של הנפש, ואני קורא לזה עצמי. אתה מבין, אני אומר לך, נשמה, מיד בראש שלך, אתה רואה זוג כנפיים, נכון? נשמה, נשמה, בוא תן לי כוס קפה, נשמה. כשאתה אומר נשמה, אתה מתכוון ל... נכון, משהו מאוד מרחב. וכשאני אומר לך עצמיות, אז הופ, 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 רק רגע, מה רגע, מה קורה פה? הבנתם? חבלנה, אני רוצה שזה לא יהיה לכם הריחוף אלא הדבר, העצמיות. עכשיו כשתשאל את הרב קוק, יגיד לך, תגיד רגע, ואיפה הנשמה? יגיד לך, העצמיות שלך, באמת, 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 אני קורא לזה נשמה. הבנתם? לעצמיות הזאת אני קורא נשמה. אז אני רוצה שתבינו שזה בעצם החוויית העצמיות הפנימית הזאת. והיא מאוד מאוד חשובה, וכל הפסיכולוגיה והרבה מאוד מהפילוסופיה עוסקים בחיפוש אחרי העצמיות הזאת. מה היא בדיוק? מה, איך לאפיין אותה? למשל, חלק מהפילוסופיה והפסיכולוגיה קורא לזה תחושת הסובייקט של הסובייקט. יודעים שיש בין סובייקט לאובייקט. אובייקט זה חפץ, זה משהו. סובייקט זה גבר,
אישיות, עצמי, אני, שיש לו גם את המבט הפנימי על עצמו, וכן יש לזה הרבה הגדרות, אבל בגדול, אני רוצה לומר שפה נמצאת נקודת העצמיות, שאולי היא צלם האלוקים שבנו. זה המיוחד שבנו, הרי במה אנחנו שונים מחיה? גם לך יש איזשהו סוג של תודעה, כנראה, יש לה סוג של תודעה. לא, חיה היא לא אבן, היא לא עץ, יש בה איזה סוג של תודעה. אבל כנראה, אנחנו לא יודעים, דיברנו על זה בזמנו, אנחנו מעריכים שאולי אין לה את הסוגיית, את התודעה העצמית הזאת, כן? למשל, כשאתה יושב ואתה מסתכל על משהו, נכון? אתה מסתכל על מישהו נגיד, אז אותו אחד מרגיש משהו מאוד, מאוד מסוים כשמסתכלים עליו, כי הוא, מה קורה? מה?
האחר.
האחר, בדיוק. עכשיו, האחר הזה יכול להיות דבר שלילי, והניכור, והזמות, אבל יכול להיות גם משהו יותר עמוק, שברגע שאני חווה אותך מסתכל עליי, אז אני יכול גם להסתכל אני עצמי עליי. הבנתם? אני יכול לאמץ את נקודת המבט שלך עליי. עכשיו, זה יכול להיות לשלילה, זה הזהות והניכור, שפתאום אתה מסתכל על עצמך מבחוץ, אבל זה יכול להיות שזה גם מעניק לך, זה נקודת מבט חדשה, שפתאום יש לך את הרפלקסיה הזאת שאתה יכול להסתכל על עצמך. עכשיו, אני מניח שבחתולים זה לא עובד. גם בחתול עובד על פח זבל, ובא עוד חתול ומסתכל עליו, זה לא מחולל אצל החתול הראשון את תחושת הסובייקט. נכון, מסתכל עליי, אז גם אני, נכון? למרות שגם החתול השני מסתכל עליו.
הבנתם?
זה
מעצבן אותו.
זה מעצבן אותו. אז אמרת שאפשר עם חתול, אבל נגיד עם משהו יותר כמו אלוקים, בוא נגיד, משהו כזה. אז תוכל ליצור את זה?
עם אלוקים מה? תסתכל עליי?
כן. האם אתה יכול ליצור קשר כזה עם האחר? אמרת עם החתול זה לא יכול. אם הבן אדם תכן יכול לשאול ברמה מאה.
אני רוצה להאמין שכן. זה דיאלוג גבוה, זה אפשרי. שאין, זה דיאלוג. זה העניין של הדיאלוג. עם האינסופי.
כאילו, איזה סוג של מפגש זה יהיה?
אתה מבין. בסדר. אוקיי? וכשצריך העולם לעבור עניין, אני קורא בשורה הרביעית, לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כלומר, לסלק את הגדרים ואת הגדרות של הלאומיות ולהפוך את זה לתפיסה כללית, צריך להיות גם כן כן הריסה של הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצמצמת, שיש איתה מגרעות של אהבה פרטית יתרה. הבנתם? יש תמיד איזה בעיה כשאתה שם גדרות יותר מדי גבוהות. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת יהיה משיח בן דוד. הבנתם? זאת אומרת, אומר, הביטוי הזה, אתם יודעים שכתוב בספרים, שעתיד משיח בן יוסף להרג. ויש איזו ספרות שלמה על הדבר הזה, מה זה אומר, מה המשמעות, כי הרב רבי שלוקחים את זה לבן אדם מסוים, אז מישהו יחמוד, ברגע שאתה לוקח את זה לתפיסה, לתודעה, לדור, לתפיסת עולם שלמה, הרב קומטון הוא דורש את זה. זה לא שמישהו מת, אלא תפיסת עולם שלמה נפסדת. איזה תפיסת עולם שלמה? תפיסה לאומית ששמה גדרות גבוהים מדי. כך הוא מפרש את המושג משיח בן יוסף עתיד להרים. עולם האור יהיה כל כך רחב, שאתה צריך, אתה יכול להוריד את הגדרות, ואתה כבר לא מפחד. למה אתה שם תמיד גדרות? למה אנשים שמים גדרות ליד הבית שלו? פחדים מהחוץ. אז זה בסדר שהם שמים את הגדר, אבל מצד שני, תמיד יש נוצר איזה פרטיות, איזה סימצול, איזה סגירות. ברגע שאומרים לך, אדוני, אין מה לפחד, אף אחד לא יגנוב לך כלום. אתה יכול לבוא ולזרוק את כל הגדרות, לשבור את הכל, אתה לא צריך לפחד מכלום. הבית שלך פתוח. אף אחד לא יגנוב, אף אחד לא יפגע בך. אז זה יוצר איזה שחרור מסוים, ושחרור מכל הגבולות האלה, אז הוא קורא לזה מותו של משיח בן יוסף. ההורדת הרוע בעולם בצורה כזאת שאני לא צריך כבר את הגדרות הגבוהים. אז בשיח, גם בשיח הפנימי, תחשבו עד כמה זה עמוק הרעיון הזה, שבתוך תוכנו יכול להיות מצב שבו הגדירות בתוך האישיות שלנו, שאנחנו כל הזמן נמצאים בשיח פנימי עם עצמנו, אנחנו לא משוחחים, כמו שאתה יודעת, אנחנו לא תמיד רק משוחחים עם הסביבה בחוץ, אנחנו משוחחים עם עצמאים, נכון? יש תמיד שיח בין החלק הזה לחלק הזה, תמיד אנחנו משוחחים בתוכנו, כן? אתה משוחח עם כוחות שלך, נכון? למשל, אני אקח דוגמה, אתה הולך ב... אני יודע מה, ברחוב, אתה רואה איזה משהו שמאוד מאוד, אני יודע מה, התחשק לך, לא יודע מה, לא משנה מה. אתה אומר, לא, אסור לך לעשות את זה. זאת שיחה פנימית. זאת מין שיחה שאתה משוחח עם עצמך. כל מיני כוחות שיש בך. יש בתוכן איזה סוג של רשות הרבים, בתוכן. יש קולות שמופנמים בתוכן, שאנחנו כל הזמן שומעים אותם. והעצמי שלנו משוחח איתם כל הזמן. יכול להיות קולות של ההורים, יכול להיות קולות של, של כל מיני דברים, לא משנה מה, יש הרבה קולות. אז אנחנו בתוכן יש שיחה שלמה, יש איזה מין עולם שלם שמנהל שיח. והעצמי שלנו הוא זאת הנקודה הזאת שבעצם כל הזמן מנהלת את השיחה עם הכוחות השכנים. אז גם פה כשאנחנו מדברים על הורדת הגדרות, זה אומר שאנחנו כבר לא כל כך מפחדים מכל הכוחות האלה, ואנחנו יכולים לקרב אותם וליצור איזו אינטראקציה וזיקה פנימית בין הכוחות הנפש השונים לבין העצמי שלנו. בסדר? אז תמיד תזכרו חוץ ופנים, ריבוי ואחדות, חול וקודש, המרחב והנקודה. בכל מקום שאתם יכולים ללכת, זה לא משנה מה, תמיד אתה יכול לקחת את המודל הזה ולהגיד רק שנייה אחת, איפה נקודת הפנים העצמית, העצמות, המהות, הדבר הפנימי האחדותי, ואיפה פה המסביב, המסביב. מי שיגיד לך נשמה וגוף, זה גם טוב. אבל נשמה וגוף זה קצת, מבחינת התודעה שלנו, זה קצת חבות. זה קצת חבות, זה כבר, זה כאילו, זה מה שנקרא מטאפורה שחוקה. לפעמים כששתמשים בדיוק מסוים, אתה כבר לא, הוא לא אומר לך הרבה, כי כל כך הרבה פעמים שמעת אותו, כן? הגוף נלחם עם הנשמה. זה לא אומר לך הרבה, גם אנחנו לא חושבים שהגוף בדיוק נלחם עם הנשמה. איך הגוף נלחם? רב סעדיה גאון, שאני לא אהב את הכתב. אבל זה לא הגוף והנשמה, זה כוחות בתוכנו שנאבקים אחד עם השני. אז אני אומר, לא משנה לאיזה מקום תלך, תמיד תדע לך שיהיו שם שתי הבחינות האלה. תמיד יהיו שתי הבחינות האלה. וכל הזמן יש איזה דיאלוג, שיח, מאבק, אחדות, קשר, חיבוק, אחד כלפי השני, כל מיני סוגי יחסים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אנחנו מדברים על הקשר בין העולמות האלה. ואתם צריכים, כשאתם חושבים, אתם תראו, אתם רואים, אנחנו עובדים פה עכשיו על עם ישראל ועמים, יש לנו איזושהי צורת חשיבה, אנחנו פשוט מכניסים את זה ומעניקים לה קצת יותר עומק, קצת יותר איכות לציור, זה ציור, כן? אתה לאט לאט מעניק לו איכות. אתה אומר, יש במרחב, יש קדושה במרחב בכל מקום, הקדושה היא כללית, אבל היא צריכה לבוא לידי מימוש ולידי גיבוש, לידי ריכוז ולידי מימוש בתוך העצמות של עם ישראל. פתאום המושגים האלה של ציור, בכלל כלל זה סתם ציור על הלוח, מתחיל לקבל עומק. אתה מדבר על הנפש של האדם. אתה אומר, יש הרבה כוחות אצלך במרחב שלך של הנפש, אבל בעצמי שלך, באותו הנקודת העצמיות שלך, היא נקודת האחדות הפנימית. איך אתה מנהל איתה? את השיח, את העולמות. כל הזמן, כל הזמן אתם שעובדים על שתי הבחינות. כל הזמן. פנימה, חוצה, חוצה, פנימה. כן. הוא אומר במקום אחד, בדרך כלל הוא אומר ככה, אני לא מדבר כל כך על יחידים, הוא כותב את זה בסגרת, אבל, ולכן הוא אומר, אני יכול לחשוב שיש יחידים שהם צדיקים וכן הלאה. אומנם, אז הוא מוסיף את המשפט הזה, אומנם, תמיד האדם הוא חלק מתוך חברה, אז הוא מושפע גם מהחברה. אגב, אני רק שוב מזכיר לכם ספר שפעם הזכרתי, ואני חושב שאתה, שנרשם לך בזיכרון, כי לא סיפרת לי שקראת אותו, הוא נקרא הוגים ומאמינים. של הוגו ברגמן, ואני מאוד מאוד ממליץ לקרוא אותו. ספרון קטן, שאי אפשר לקנות אותו, אבל להשיג אותו בספריות אפשר. זה ספר שברגמן מתאר כל מיני דמויות של אנשים מהעולם, איך הם אנשי אמונה. לא יהודים. ואני אומר לכם, אתה מופתע. באמת, אותם יחידים שרב קוק אומר, יחידים יש. אתה מזהה אנשים פשוט מפתיע אותך, מפתיע אותך האנשים האלה, יחידים, כל מיני, משהו מפתיע ביותר. אם פעם, זה סיפתן, סיפון קטן, ו... 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 ופותח ככה, פותח לך איזה מרחב, פותח לך איזה מרחב בנפש. כשאתה פוגש אנשים ככה עם באמת מחוברים. בסדר? תדעו לכם, אני אומר את זה, הרבה פעמים הזכרנו את הדבר הזה של גבי גויים, גבי אנשים אחרים. המסורת היהודית, המסורת היהודית לא כל כך זיהתה אפשרות של גויים שיכולים להיות קשורים לאלוקים. היא לא יכולה לזהות, היא לא באה במסע ומתן עם גויים כאלה שהיה להם איזה בצורה עמוקה וכו'. ואם נפגשו אחד כזה, אז תמיד הוא היה בסוף גר. כי מישהו שהתקדם, שהוא בסוף התגייר. וזה יש הרבה. אנשים שכגויים הגיעו לדברים עצומים, אז התגיירו סיפורים מדהימים על כל מיני גרים כאלה. אבל אנשים שנשארו כגויים, המסורת לא כל כך מספר. אני מניח שיש ספרים על זה או משהו, אבל אני לא כל כך מכיר. והרב קוק, הוא גם לא מדבר על אנשים ספציפיים, אבל הוא מזהה את יסוד הקדושה הכללית בעולם. הבנתם? הקדושה היא שייכת לכולם. האור האלוקי נמצא בכל מקום. בסדר? עכשיו, מעניין אותי. כשאני אומר לך את המשפט הזה, עכשיו, אם מישהו יגיע לאמירה הטובה, אז אני ניגש אליו ולוחץ לו את היד. לא, כי אני אהיה מבסוט. כשאנחנו אומרים שיש אור כללי בכל העולם, בכל ההוויה, ויש, והוא בא לידי ביטוי, איפה הוא בא לידי ביטוי? בנקודה. הנקודה, איזה ספירה הזאת?
מלכות.
מלכות. תמיד אמרנו מלכות פה, נכון? זה פה, זה התגלות. פה, מגלה. יפה. אז לאיזה ספירה הייתם נותנים את האור הכללי?
יש לי אופציות, או שזה האור של המלכות שמתפשט כלפי מטה, אבל...
לא, זה כבר יהיה הגילוי של המלכות שהיא מתגלה. זה לא מה שהיא רוצה.
הוא מאבד את יסוד.
יסוד.
טוב, אבל יסוד זה... לא, יסוד היא ספירה...
יסוד תפלת, משהו שמרקב.
כן, כן, עכשיו קחת. יסוד אף פעם לא יקבל מעמד כל כך גבוה, ואתה נושא שתדעו. כי יסוד תמיד הוא המעבר מהאור הגדול וכו' אל המלכות. הוא ספירת חיבור. לכן הוא כשלעצמו אף פעם לא יהיה כזה גדול כמו למלא את המלכה. הוא לא יכול. יסוד הוא נקודת חיבור למלכות. לכן תמיד כשאנחנו מחפשים משהו של למעלה, את תעצור אף פעם ביסוד.
תפארת הכלל.
אוקיי, אז זה יכול להיות ככה. או התפארת, נכון?
הוד.
תפארת הכללית. חסד גבורה תפארת מצוות יסוד.
חסד רק חסד. זה שהוא ההשפעה לא מוגבלת.
יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. אני אגיד לכם... אני אגיד לכם את האמת. א', התשובה באמת, אני לא יודע. כלומר, בעומק אני לא יודע. אבל אני חושב שאצל הרב קוק, האור הכללי הזה יהיה קשור אצל לספירות יותר גבוהות אפילו, לבינה ואולי לחוכמה. ראיתם כאן. אני חושב או בינה, או חוכמה, שאלה ספירות כבר כל כך עמוקות. מה?
חוכמה ומוים תארים מקבל משמעות
אחרת. כן, זה היה לי יפה. אבל שם באמת... שם באמת החוכמה היא במובן כאילו של איזה רציונליות, כאילו משהו קצת מנמיך. פה חוכמה, זאת אומרת שספירת חוכמה יש שם איזה משהו, יש משהו גדול, אבל הוא לא יכול להתבטא, אין הרבה ערך, אתם מבינים? יש לזה ערך, צדיקים יכולים לראות את זה, אבל זה שיש כאן כל מיני ספירות נסתרות, זה בסופו של דבר... אני אומר בינה. עכשיו, אני אומר בינה...
דווקא בינה ולא חוכמה?
נוטה, ככה אני נוטה. אני יודע למה. בגלל כל מיני דברים שהרב קוק אומר, על השמיטה והיובל, על דברים, על כללים. ככה אני מתפשט. טוב, בואו נקפוץ רגע לקטע האחרון. ישנם צדיקים כאלה. דילגתי על חלק מקטע 2 בכוונה. כי זה מכניס לנו איזה משהו אחר, אבל לא הייתי רוצה עכשיו להיכנס לזה.
קטע אחרון, ישנם צדיקים כאלה שגדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם את עצמם בכנסת ישראל לבדה. והם תמיד דואגים ושוחרים את הטוב בעד כל העולם כולו. ומכל מקום, הם גם קשורים בנקודתם הפנימית, דווקא בכנסת ישראל. מפני שכנסת ישראל היא התמצית של הטוב המעולה שבכל העולם כולו. ובאהבה וטובה שתבוא לכנסת ישראל, חוזרת היא ומקפת את כל היצור. צדיקים הללו אינם יכולים להיות לאומיים על פי התוכן החיצוני של המילה, המצומצם עם הגדרים, שאינם יכולים לסבול שום שנאה ושום עוולה, שום הצמצמות, שום התכווצות של הטוב והחסד, והם טובים לכל כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל וחמר על כל מעשה. זה קטע יפה. זה פשוט קטע יפה, כי אתה רואה את הרב קוק, שאומר ישנם צדיקים, וכאילו הוא אומר אני. זה ברור שאומר אני. נכון? זה מאוד יפה. שהוא מרגיש, אני תראו, יש איזו תוכנית ברדיו של אחד שקוראים לו בן משהו בצהריים, בשעה שתיים, בני ברדיו, איך קוראים? לא, בני בשם. עכשיו הוא מתחיל כל תוכנית, אני לא כך אוהב את זה, אבל אני אומר לכם מה שהוא עושה. הוא מתחיל כל תוכנית ועושה שלום במומר, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם במומר.
ככה לפעמים הוא מקדיש, יש את הטבע
במומר. מה? הבחור לא רפורמי, אני מרגיש. אני שומר את זה מעצמו, פשוט משהו. לא ידעתי על הרפורמים, לא מכיר את זה. אבל תתנו, כשאתה אומר רפורמים, אתה מכניס לי פה איזה צליל אחר שאני לא רוצה להיכנס להתעסק איתו. אתה עזוב רפורמים. בא לך בן אדם לך דבר כזה, מה אתה חושב עליו?
אדם ישר טבעי.
מה זה?
אדם ישר טבעי.
לא
התחושה הזאת מוחקת אדם ישראל, זה לא יעזור. היה כתוב שם ישראל ואומר כולם, כאילו...
סדר,
לא. אבל יש לזה גם משמעות.
אם תשאל אותו, רגע, מה? אז כתוב על כל ישראל, אז מה הוא יגיד?
חלק מהעולם. בסדר, זה מוחק אדם הסתייכות של ישראל.
אז עכשיו אני שואל אותך. כן, אז עכשיו תראו. אתה רואה שהצדיקים פה, אני רוצה שתסתכל טוב. אתה רואה שהצדיקים פה לא יכולים להתכווץ ולא יכולים להצטמצם ולא יכולים זה, הם גם אומרים בעבר כל העולם.
אבל בלית ברירה הם חייבים להיות חלק מה...
לא, אבל לא בלית ברירה. שים לב, לא בלית ברירה. אתה רואה, יש פה איזה משהו עדין, וזה מה שאתה רוצה להבין. הוא אומר על כל העולם, אבל זה לא פוגע לו בעל כל ישראל. אתם רואים, הייחודיות והכלליות, הוא מחבר אותם. איך הוא מחבר? לא שאומר שעם ישראל הוא עם שרוצה את טובת העולם, והוא כללי וכו' וכו'. הבנתם? זה נקודת החיבור הזאת. אבל יש בו את הנקודה הזאת של להגיד על כל העולם. עכשיו אני שואל אתכם, באמת, באמת. בוא נגיד שאתה שומע עכשיו שאנשי דאש שרפו 50 אנשים באיזשהו מקום. 20 קופטים ב... הרגו, הרפו, לא משנה. אוקיי, עכשיו אני שואל אותך. עכשיו אני שואל אותך, כשאתה מתפלל עכשיו, אתה עולה מתפלל 18. אתה אומר, שים שלום, אני יודע. אתה באמת רק חושב עלינו, אתה לא חושב על המסכנים האלה שלא עשו שום דבר, הלכו לעבוד בלוב, בלא יודע מה, בזה משהו, תפס לו, וזה די שחליט להרוג אותו. ברור שאתה מתפלל עליו. אתה מתפלל, אתה מבקש שלום, למה לא? מה אתה רוצה ממנו?
אז תרחיב את
העלינו,
לא את כל ישראל.
מה הכוונה?
אם אתה מרגיש שאתה חלק מהמשות הזה, עלינו שלך הוא חלק. כל ישראל הוא שיוך שלא אתה שייכת לו אותו. אתה לא מגדיר את המשפחה שלך, אתה מגדיר למה אתה מחובר. אתה אומר, אני עלינו שלי הוא כולל גם את הנרצחים של דאש. עושה שלום רבי, עושה שלום עלינו, כל האנושות, כי אני מרגיש שאני חלק ממנה. ועל כל ישראל זה תמיד שאני מבין שיש לו משמעות אחרת.
אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לומר, תראו, איך עושים, עכשיו אני רוצה שתראו ככה, איך אנחנו אומרים, מופיע, יפה, אז אני שואל אותך, אז איפה היסוד האוניברסלי? אתה מציע מה זה אומר?
הוא אמר בתוך עלינו, בתוך המשפט, אני אומר יש תפילה נפרדת.
אני אומר שבנת. חשבתי שבר עלינו לשבע.
לא.
לא הבנתי מה זה אומר.
עכשיו אני מבין.
אוקיי. דרשה יפה של המילה עלינו. אבל אני רוצה לומר, תראה, אני רוצה לומר משהו, זה דרשה, המילה עלינו.
יש כאן איזשהו, כאילו זה מודע,
זה באמת קצת, זה באמת וורט יפה, כי בדרך כלל כשאתה אומר עלינו, זה כאילו על הקבוצה שלי, על כל ישראל, אתה מרחיב, זה עכשיו.
אתה מרחיב במאומה.
זה הפוך. אתה אומר עלינו זה על כל העולם, על כל ישראל, אבל אני רוצה במיוחד להלביש אותו בלבוש, כמו בקטע הראשון.
בקונטקסט זה ממש הגיוני, כי אתה מתחיל במרומה, שזה כזה.
עושה שלא במרומה.
אתה יורד למטה, שזה עלי. ואז אתה מסתמצם עוד.
דרשנים מפלגים.
מה, אתה ממש מתאים, לא?
כן, לא.
יפה, יפה. הרב, אפשר להגיד עוד יותר, אפשר להגיד עוד יותר. איך אני לא מבין? במסר שלו. וקודם אתה צריך להבין שאתה לא מתפלל על המסר שלך עלינו, אלא על כל ישראל. ברגע, ותוך כדי זה, אתה בעצם מבין שלא רק הקדוש ברוך הוא שם שלום, אלא גם אתה צריך לשם שלום על כל ישראל.
אבל כשאתה אומר עלינו, אני יכול להגיד לכם שאני עד היום, כשאני אמרתי עלינו, אני חשבתי על הקבוצה הקטנה, על כל ישראל הקבוצה הגדולה. כזה אפשר, לא יודע, אני רשבתי. עכשיו אתם אומרים.
אני היום ממשיך לחשוב ככה.
זה לגיטימי לגמרי. תשמע, אנחנו לא...
איפה אדם? לא, אלעד, אנחנו לא ניתן לך, אני מצטער.
אנחנו לא... אנחנו לא...
אנחנו נקשור אותך לסיסטר?
לא, אני נשמע אותך, לא, אני אכנס לראש שלך במילה כשאתה אומר עלינו למה אתה מתכוון. אבל אני רוצה לומר משהו על זה. אין לי ספק, אני אגיד לכם בגנות. זה רעיון יפה, זה רעיון יפה. לי נראה שגמרות כמה של צביון. שגם שזה יכול להיות, שזה, מה שישראלנו, שזה יכול להיות משהו של וואו, אני חושב שעדיין זה לא אפשר. אבל בכל אופן, מה שאני רוצה לומר, זה שפעולה זה עלינו לשבח, אני גם זה רעיון מאוד יפה שבסוף, כל הארץ, היום יהיה חשב אחד ושמולחד, הרחבת העניין. מה שחשוב לרב קוק להגיד, וזה קטע שלא הבאתי אותו פה, ויכול להיות שהייתי צריך להביא אותו כדי לעשות תיקון קצת לדף הזה, רב קוק אומר כך, לפעמים הרצון לחבק את כל העולם ולהיות קשור לכולם, בא על חשבון הבנת התפקיד והייחודיות של עם ישראל. וזה העניין של התשתות, זה מה שאתה הערת את העניין של התשתות. זאת אומרת, יש פה איזה משהו שכשהוא אומר, ועל כל העולם, שאתה כאילו לא מבין את החשיבות של מה שעם ישראל עושה לעולם. וזה מה שרב קוק אומר, שהצדיקים הם לא מבטרים על זה. ויש פה נקודה מאוד חשובה. הכלליות לא פוגעת באהבה שלו. הוא אומר, אני אוהב את הכל, אני לא יכול שלא אוהב את הכל. ויש לו קטעים על אהבה כוללת את כולם. הוא אומר, זה לא, אצלו תמיד זה כל הבריאות. הוא לא מתכוון רק לאנשים. הוא אומר, כל הבריאות. כלומר, הוא מתכוון לכל החיות וכו'. הוא אומר, אני אוהב את הכל. זה לא נעצר אצלו בשום מקום. אבל זה לא מפריע לו לשמור על הזיקה הזאת המיוחדת לעם שלו, לעם ישראל, לעם שלנו, שאני חושב שהוא כאילו עובר לתמונה הזאת. שבאיזשהו מקום, ברמה מאוד עמוקה, כאילו הרב קוק אומר, אנחנו לא נעלמים. אני אוהב את כולם. אבל עם ישראל הוא העם הבאמת הפנימי, שאני יכול להיות מחובר אליו, בלי שאני ארגיש שזה יפגע, וזה הקטע האחרון, בלי שאני מרגיש שזה יפגע בבכלול. כלומר, זאת הדרך היחידה שלו לאהוב גם את עם ישראל, וגם לאהוב את הכלל כולו. אני אומר, גם אגב, מאיר אריאל, שהוא שר מודה אני לפניך, נכון, גם שם, הוא אומר, איך זה, איך השורה? על כל העולם, נכון?
לא, כל העולם, כל העולם,
לא, לא, רק תגיד לו את המילי.
אמביור.
מעניין גם הרעה שלו. נכון? ביתי הוא מתחיל להתרחב, נכון? להתרחב יפה, זה תהליך יפה, נכון? איתנו, נביתי, עמי וכל העולם. זה יפה מאוד.
עכשיו ברת הכל גם
לא, אפשר להכניס למה שרוצים. הוא היה דרשן, הוא היה דרשן בעצמו לא קטן, במילים ובמשחקי מילים, אבל אני חושב שזה יפה איך שהוא עשה את זה, נכון? איך הוא הולך שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב, בסוף עם כל העולם, בסוף כאילו מתרחב, הוא לא יוצא איזה מין התרחבות, נכון? התרחבות כזאת שיש לך קצת ספקות לגביה, מין חיבוק רחב. הוא אומר לו, הוא מתחיל מבני ביתי, ארצי וכו', ועל כל העולם. דווקא בתהליך הזה אני רואה, אני חושב שכאן משהו אמיתי ויפה. עכשיו ככה, מה שאנחנו נעשה זה ככה. מוגבלים במה?
בזמן.
למה?
יש
לנו שם רביון. רביון היום?
כן.
איזה
רביון? שש
רביון.
יש לנו שש רביון.
לא, 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 זה בסדר, הבנתי, אבל אני רק שואל, למה יש את השיעור של רביון?
כי הוא
לא
היה
בשבילך. אני רוצה, תשמעו רבותיי, אנחנו נקרא את הקטע הזה, וזאת שאלת אתגר, שאני בעצמי לא יודע את התשובה עליה. האם הקטע שאנחנו הולכים לקרוא, הקטע השלישי, שעוד לא קראנו, האם הקטע הזה הוא בדיוק אותו דבר כמו הקטע הראשון, או לא? בסדר? זאת שאלת האתגר. צורתם של ישראל צריכה להתברר אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת איבה בצביונה כמו שאצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, או שמעכב הדרוש, הכל הוא מיוחד. מה השאלה?
יש לו
חקירה בכהנים. כאן זה ישראל בעמים.
אני אומר שזה טוב.
כן, בסדר. האם ישראל מהו?
האם זה מהדרגה?
האם זה ישראל, זה גוי פלוס?
או שזה עולם נפרד.
או שזה ישראל, נכון?
אני חושב שזה גוי כאילו. חקירה טובה.
לא מצוין. הלאה. יש איזה חקירה על כהן בישראל גם?
זה לא כמו שאמרתי, מזכיר בשיעור שיש דיונאים כהנים עם חלק עוד מעמד וזהו, שהם קבוצה עצמאית.
קבוצה עצמאית, יפה.
קבוצה עצמאית או שרמה נוספת בקבוצה עצמאית.
הלאה. או שמעכב הדרוש, החבר'ה אנחנו צריכים למהר, אצבי אמר שאנחנו צריכים למהר. או שמעכב הדרוש, הכל הוא... לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים, תורניים, שכליים, היסטוריים, רזיים, מופעיים, שיריים, ולפעמים גם כן פוליטיים ואקונומיים. עכשיו, כיוון שצריך כל כך הרבה מקורות ואין לנו זמן, אומר הרב קוק, אני אענה לך כבר את התשובה. נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר, אתם רואים כבר את המודל של הקטע, כן? שצורת האדם תשתלם בכלל אותה, ותור תוספת ויתרון, יתגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש, אבל נתקלקלו העניינים ורוח האדם שקע כל כך בכלל עד שלא היה החול יכול לעשות בסיס לקודש אלא אם כן יקלקל אותו, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור כור ברזל שצרפה את צד האדם שבישראל עד שנעשה לבריאה חדשה וצורתו החולית נתשתשה לגמרי. והוחל גוי פעם אחת, אחד, נדמה לי שכתוב שם, על ידי הגרעין האנושי לצורה שראש ועקב כולה ישראלי, יעקב וישראל. עכשיו תציצו ותגידו לי אם זה כמו הקטע ההוא או לא.
אהב אמינה יותר אמינה, אבל זה לא אותו מסקר.
אתה רץ מהר מדי, אתה חושב יותר מדמר, תחשוב לאט בבקשה.
חשבתי, כדי שאני אבקרה.
חכו,
שנייה, תנו לעצמכם עוד דקה זמן להבין ולראות אם זה דומה לקטע הראשון. הוא אומר שהקטע הזה הוא הוספה על הקטע הזה. כאן הוא אומר שזה שתי מדרגות אחת על השנייה, וכאן הוא אומר שזה שתי מדרגות אחת על השנייה, אבל שהקדושה תשתשע את זה כל כך עד שזה הפך בעצם למדרגה אחת.
רגע, לפני אחת. מה הנושא שמשתנה פה, שזז בו ממה שהיה באבא אמינא למסקנה? ראוי היה ולהתקלקלו, נכון? יש כאילו איזה אבא אמינא ומסקנה, לפני ההתקלקלו. מה היה מצב באבא אמינא לפי קטע הראשון ולפי הקטע הזה?
זה אותו מצב.
אותו מצב אתם חושבים?
כן. אני חושב.
אתה חושב.
אוקיי,
אותו מצב, אז מה זה אומר? שהיה אור במרחב.
שיש אור במרחב ושיש מדרגה יותר גבוהה באמצע.
זה מה שהיה באמינה.
כן.
יפה. ומה קרה?
לפי הקטע הראשון, אז האור הסתתר.
האור הסתתר, ולפי הקטע השני?
לפי הקטע השני, לא, האור התקלקל, אין אור. אני הבנתי את הקטע השני שאין במרחב שום דבר, אז כמו סוף.
ולכן היצר.
ולכן צריך ליצור אור.
אז מה שצבי אומר שלו זה משהו, זאת אומרת, שכאילו זה מתאר פה דרגה קצת, של, הייתי אומר של מפלה קצת יותר חזקה, נכון? הקטע הראשון מתאר מפלה ראשונה, שהקדושה הסתלקה, אבל היא מסתתרת. והקטע השני מתאר לא שהקדושה מסתתרת, אלא, שמה קורה לה?
מעלמת.
היא מאיימת.
מעלמת.
לא, הקדושה, סליחה, הקדושה מסתיימת והחום כבר מאיים על הקודש. ולכן צריך לעשות את ההגדרה. הבנתם? עכשיו, למה אני אומר לכם את הדבר? אני אשר, אתם לא יודעים כמה זמן להביא את ההגדרה משני הקטעים את ההגדרה. עכשיו, אתם עכשיו רק, עוד לא נגעת בכל עיקר. למה אני אומר את זה? כי הרב יואל, לא, כי הרב יואל בינון, בספר שלו, הוא חושב, הוא כותב שהוא חושב ששני הקטעים הם אותו דבר. כך הוא כותב. ותראו, הרב יואל זה... זה גברא רבא, אתם יודעים, זה לא... הוא מיידין גדול. וכשראיתי את הדבר הזה, תהיתי. אני חושב שזה... המודל אותו מודל, זה ברור, כן? של אבא אמינא ומסקנה. אבל זה נראה כאילו שתי רמות של אבא אמינא ומסקנה. נכון? אני צודק או לא?
הירידה יותר חדה.
הירידה... במצב השני, כאילו מתואר המכה הבאה. כאילו, יש קודם כל ירידה אחת, שיש לנו מרחב מואר ואור באמצע, המרחב מוחשך, ועכשיו יש כאילו נקודה מהירה אבל מוגדרת. בקטע השני, עדיין הם קשורים אחד בשני, אבל עכשיו יש כבר סכנה, נוצרה סכנה שהחול יפגע בקודש, אז צריך ממש ליצור פה משהו אחר לגמרי. אני מרגיש כאילו יש פה שני שלבים בתהליכי הירידה. זה מאוד קרוב, זה דומה מאוד, אבל יש פה כאילו שני שלבים. כמעט אותו דבר. תשאל את הרב יואל, שלוש דקות שיעור, אתם יכולים לשאול אותו. אז כל טוב.
יש לי הרבה כינויים, אבל...
הכינוי הכי אהוב עליו.
אין כינויים אהובים עליו.
לא, איזה...
איך
אתה אוהב?
אני חושב הרבה אנשים קוראים לי, יש לי עשרות כינויים. בכל מקום קוראים לי.
מה הכי
אהוב?
האורים שלך איפה
שלך?
צבי שלום.
אני מוכן להגיד. אני מאוד מזדה.
אני שמח שאתה אמרת לי.
יש עניין לכל אדם בשם שלו. כאילו, נראה לי, לא? כאילו, השם שלך נבחר לך בברית נוחקה במוח קודש.
איפה את השם הכחול שלו? מה, את שני השמות?
כן. לא, אתה לא משאיר?